טוב, שלום לכולם. אנחנו בשיעור מנהיג מאמין, בשיעור בניין אמונה. והפעם אני רוצה לעסוק בשאלה למה לתרום לעם ישראל. השאלה הזו היא שאלה גדולה ומשמעותית מאוד, באופן כללי לאורך כל החיים, במיוחד רגע לפני שירות צבאי, אבל באופן כללי תמיד נכונה, כי זה בעיקר, כמו שאנחנו גם נראה, זה לא נוגע רק לזמן מסוים בחיים, אלא, וזה לא נוגע להקשר מסוים, זה משהו מאוד רחב, שהרלוונטיות שלו היא כמעט לכל שלב שרק יהיה, בסדר? אז בואו נשאל שאלה מאוד פשוטה, למה לתרום לעם ישראל, למה בכלל לתרום, למה בכלל להתנדב? זה ממש נחמד ונעים להתנדב במזגן, במקום נחמד שמחלק לך חולצה בחינם ועוד איזה ככה כמה צ'וקולוקים לאורך הדרך ועוד כל מיני דברים שבסוף גורמים לך, ושכל הרעיון הזה שלה להתנדב גם מאוד מרפדים אותך באיזה יופי ואיזה נחמד ותודה רבה ואלף אחד דברים, זה ממש נעים ונחמד. ולא רק זה, גם הרבה פעמים מייצרים את לך איזושהי תחושה שוואו, אתה מדהים ובלעדיך לא היה וכמה אתה טוב וכמה זה עכשיו, ואז זה ממילא מאוד, מאוד מזמין, מאוד קורא לך, מאוד מאפשר לך לבוא ולתת ולתרום, כי אתה באמת בסוף מרגיש שוואו, עשיתי משהו ענק. בסך הכל זה גם לא דרש ממני יותר מדי, זה בסך הכל היה לבוא, ללכת איזה קייטנה, לעזור לאיזה ילד, והנה איך, איזה דבר מדהים עשיתי. האם זה גם באמת נכון? כן, זה גם באמת נכון. אבל זה עוד יחסית קל, וזה אני רוצה לדבר. הרי רוב הפעמים, ברוב החיים, זה לא מצב, לא נותנים לך צלש על זה שעשית, בסדר? לא, אתה לא תקבל לא חולצה ולא כובע ולא תפיחות על השכם כל פעם שאתה עושה תורנות מטבח, בסדר? אין, אתה לא תעשה, אתה תעשה את חובתך, כי זוהי חובתך וזוהי חובתך, נגמר, מאוד פשוט. וזה נכון בתורנויות במכינה, זה נכון בתורנויות בצבא. אז נכון, יש את הפעמים שאתה צריך להסתער על האויב ואז אתה גם מקבל איזה צלש ואיזה סיכה ואיזה אופי, אתה יכול גם ללכת אחר כך ולתפר את זה, זה יפה מאוד. רוב החיים לא ככה, אתה יודע? רוב החיים, רוב האנשים לא מקבלים צלשים, הם חיים את החיים הנורמליים ועושים את הדברים המשעממים כי פשוט חייבים, ושם אין שום דבר זוהר, ושם יש המון עבודה קשה וממנה גם תחושות קשות. עדיין לא ראיתי, בסדר? מישהו ש... או לא ראיתי את זה כתופעה נפוצה, יכול להיות אולי אנשים פרטיים מסוימים, אבל לא ראיתי את זה כתופעה נפוצה שאנשים רבים כדי לזכות להיות תורן מטבח. לא זכיתי, בסדר? עדיין לא מצאתי אנשים שבבית שכולם רק רבים על מי עושה, מי מפנה את השולחן ראשון, מי עורך את השולחן, מי שוטף כלים, מי עושה את כל העבודות הקשות, המאתגרות, הלא פשוטות, ופחות. אתה צריך לגייס אנשים כדי לשטוף רצפה, לשטוף כלים. אתה צריך להניע אנשים לקראת זה. כי זה שחור, זה עבודה שחורה, זה לא פשוט, אתה לא מרגיש שזה משהו מרומם. סיימת, אדם מסוגל לסיים התנדבות ולהגיד לך, ואתה תשאל אותו איך היה, הוא יענה לך, מדהים. עדיין לא פגשתי מישהו שאמר, שסיים לשטוף כלים ואמר, וואו, היה מדהים. כתב את הכלים, עשית ככה, זהו, זה הכל. וזה רוב החיים. רוב החיים זה הדבר הזה. ובהתנדבויות הגדולות, ולא משנה כרגע אם זה התנדבות אזרחית או צבאית, או לא משנה מה, בהתנדבויות האלו שזה בבת, בפיק, אתה בא, תורם והולך, יש לך הרבה אנשים שמסוגלים להתגייס. זה לא האתגר. האתגר הוא יותר ביום-יום, בשגרה, בשוטף. דוגמה פשוטה בצבא, ברגע שאנחנו יוצאים למלחמה בעזה, כולם מתנדבים, בסדר? ברגע שמתנדבים, ברגע שיוצאים עכשיו למלחמה אמיתית, אתה תראה את כולם רוצים לצאת. ולעלות שמירה, עוד שמירה, מעבר למה שאתה חייב גם ככה, פחות. לעשות סתם סיור ברגלי או רחוב, פחות. למה? כי זה משעמם, כי אין מה לעשות. אולי רחוב כזה קצת מגניב, אבל זה לא, זה פשוט לא תופס. תורנות מטבח, חשובה ככה, תורנות חמל, סתם לשבת בחמל, לענות לפחות, לפחות, אתה פחות תמצא שם אנשים, למה? כי זה לא הדברים המפוצצים, הגדולים, המרגשים, ואתה גם פחות תמצא אותם מאוישים, ואתה פחות תמצא יותר את המוטיבציה, ועכשיו השאלה היא, זה באמת, אבל למה? בעצם אם מתרגמים את זה לעולם הצבאי, זה בעיקר מתבטא בשאלה של למה להיות קצין. כי להיות קצין, בסוף אתה בעיקר תורם, אתה משקיע יותר זמן כאילו מהחיים שלך, גם בשירות שאתה עושה הוא שירות מאוד 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 אינטנסיבי, בסדר? הוא לא, זה לא, בחייל בסוף זאת אותה רגעים של שקט, הקצין אין רגעים של שקט, אתה כל הזמן במרדף אינסופי, אחרי הזנב של עצמך, אחרי המחלקה שלך, הפלוגה שלך, הגדוד שלך, אתה כל הזמן רק עסוק באיך אתה מקדם, איך אתה עושה. יש לך מחיר משפחתי, לא פשוט. וגם זה אף פעם לא נעים. זה לא, זה נכון שכשרואים תמונות כאלו וזה, וזה על מדי א' וזה נחמד, והכל וסיקות ומגניב, אז יש איזו תחושה נעימה שלוקח לה בדיוק דקה, בסדר? אחרי זה, כשאתה מתמודד על אמץ, רוב החיים שלך כקצין אתה על מדי ב', לא על מדי א', זה לא נעים. בוא נשים את זה לשולחן, זה לא נעים. עכשיו, מי שראוי להיות קצין באזרחות, יש לו הרבה הזדמנויות. למה? הוא כנראה בחור מאוד איכותי, כמו הקבוצה שיושבת כאן. בחור מאוד איכותי, והאזרחות קוראת לו. ותפקיד פה, ותואר יפה, מעניין ומעולה, מחכה לך שם. יש לך הרבה מאוד דברים שקורים לך. אתה מבזבז את הזמן שלך, אומרת אמא. או אומרים אנשים מסביבך, עזוב אותך אחי, בשביל מה אתה רץ בג'בלאות? ומיותר לגמרי, בוא תלך, תגיע להייטק, תגיע לאלף ואחת עבודות, הרבה יותר נוחות, נעימות ומרגשות, ועזוב אותך, בשביל מה אתה מזיע וסובל, ובאמת בשביל מה? למה לך? עכשיו, אני יודע שיש לכם תשובות, בסדר? אני יודע שגדלנו על אתוס אחר. אבל אני בעיקר שואל את השאלה הזאת, כי לרוב אנחנו מתמודדים עם איזושהי בעיה. אתם יודעים למה בחרתי את התמונה הזאת? אתם יודעים מה זה הדרגה הזאת? זה דרגת סרן. יש הרבה מאוד סגם וסגן. הרבה מאוד. מתוך בוגרנו יש מעט מאוד שעלו לדרגת סרן. משם ואילך זה מ"פ ומעלה, בסדר? משם ואילך זה מתחיל להיות ממש מאתגר. סגן וסגן וסגן, אתה עושה את זה תוך שנייה, בסדר? אתה לא מרגיש ואתה כבר סגן. זה הדרגת סמך מ"פ. מ"פ זה כבר השקעה, אתה עובר קורס מ"פ, מלטק, מה שנקרא, זה מתחיל להיות מאתגר. ושם אתה רואה פתאום את הצוואר בקבוק. ובסוף בזה יש הרבה שיקולים, אני לא אומר, אתה יודע, יש הרבה מאוד סיבות לזה. אבל בסוף זו שאלה ממשות, וואלה, למה לי? עשיתי את שלי, לא רק שהייתי לוחם, גם הייתי קצין, עשיתי, באמת, תרמתי לעם ישראל, לא תגיד שלא, אבל יש אחרים שיכולים להיות, תמיד יש אחרים שיכולים להיות, כן? למה אני צריך עכשיו לצאת מגדרי ולהתאמץ ופה, למה? ומעל הכל מרחפת תחושה, והיא תחושה קשה שבעיניי, אני שונא את המילה הזאת, יש לי, כל פעם שאני שומע אותה היא מקפיצה אותי, פרייר. ובמדינת ישראל להיות פרייר זה כאילו, אין דבר יותר גרוע מזה. אם קנית מכנסיים ב-100 שקל וגילית שיכולת לקנות אותם ב-95 שקל, אין, אתה פרייר. וכולם נהנים להגיד לאחרים שהם פריירים כי הם לא קנו את עוד 5 שקלים האלו, שילמו גם את זה. וזה נכון שלא תמיד אנחנו נכנעים לתחושה הזאת, אבל הרבה פעמים האמירה תמצאו פרייר אחר זה משהו מאוד חזק. עזוב אותי, אני למה, מה אני צריך לעשות? למה אני צריך לתת מהמקום שלי? וגם באמת צריך לשאול את זה, למה לך? באמת מה אתה מרוויח בזה? לכאורה, במבט השטוח, אתה לא מרוויח. אתה בעיקר, במקרה הטוב, אתה יכול לא להפסיד יותר מדי. אבל קחו את כל קציני הקבע שנמצאים, וואלה, כל האנשים האלה מאוד איכותיים, היו יכולים להיות באזרחות, חיים הרבה יותר נוחים. תמיד כולם קופטים, כן, אבל יש להם מזכורת. תגידו, אתם אמיתיים? מה זה מזכורת קבע לעומת מה שיש להם באזרחות? זה אנשים איכותיים, בהייטק הוא מרוויח פי 2. ועוד עושה ושותה אספרסו כל היום בנחת בבית קפה. מה, איך אתה בכלל, הרי זה תותחים של החברה הישראלית נמצאים שם. אז למה להם? מה הם מרוויחים? מה אני מפספט פה? אגב, השאלה הזאת היא לא שאלה עקרונית, היא שאלה מאוד 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 מעשית. כי לא ברור מה הם מרוויחים שם, ולכן קצין בדרג א', זה הדרג הלוחם, כאילו שנמצא, זה כל הזמן נמצא בשחיקה מתמדת, וצהל כל הזמן עסוק בלהיאבק על האוכלוסייה הזאת. זה לא מובטח לנו שלעד ולעולמי עולמים יהיה לנו אוכלוסייה איכותית שתשרת בקבע. לא מובטח, אף אחד לא יגיע, אף אחד לא יבטיח לך כזה דבר. זה בזכות אנשים שנמצאים שם בקצה ורוצים ודוחפים. אגב, לא במקרה, ככל שעובר הזמן יש יותר ויותר בוגרי מכינות דווקא במקומות האלו. או במילים אחרות, למה אני צריך את הציבור? תנו לי אחד בשקט. אני חי את החיים הפרטיים שלי. עכשיו, סבא, אין לי משהו רע נגד אנשים סביבי, כן? אני לא, אני בן אדם בסך הכל חברותי. אבל למה אני צריך? את הציבור. ציבור יפה מאוד, נחמד, אני לא נגד, בסדר? אני בסך הכל בן אדם טוב, בן אדם נחמד, מנומס. אני לא צריך לתרום לציבור. יש איזה אחד, מג'נון, לא יודע מה, רוצה להתנדב לכל דבר, שיהיה בריא ותריב, בסדר, אחלה, שעשה מה שהוא רוצה. אני אחיה את חיי במסלול הטבעי והפשוט שלי, לא צריך אתכם. כאילו, זה נחמד להריץ צחוקים ביחד. אני מרגיש שאני רוצה לבנות משפחה, ואני אבנה משפחה. אבל בעצם זה הכל בתוך המסלול הפרטי שלי. ובואו נשאל את זה, באמת, למה? איך פעם חניך שלי בבני עקיבא אמר לי, הייתי באמצע פעולה, ואני כולי מתלהב, וזה, ואז הוא אומר, תשמע, תשמע, אביעד, לא, לא, לא מעניין. אותי רק מעניין את זה. וי, שני וים, וילה ווולבו. עזוב אותי, כל השאר לא מעניין, דבר עד מחרתיים, לא מעניין אותי, מה אני צריך את זה? אני רק אספר לכם, להרוס את הסיפור. הבחור אחר כך הגיע לישיבה, למד תורה הרבה שנים, הוא עכשיו רב ומחנך בישראל, וילה ווולבו כנראה לא יהיה לו. אבל לא משנה. בסוף, אני, למה צריך את הציבור? למה אני צריך להיות ההוא שרץ קדימה ומתנדב? למה? אז בואו נדבר קצת על הלל, הלל הזקן. הלל הזקן אמר שתי אמירות, שתיים במסכת אבות, מאוד מאוד קשורות אחת לשנייה. אל תפרוש מן הציבור ואל תאמין בעצמך עד יום מותך. אל תפרוש מן הציבור, אומר קודם כל גבול גזרה, נכון? זה אומר, מה לא? נכון? מה, אני לא פורש מהציבור. והפרישה מהציבור זה קטע מעניין, שהמשפט הבא זה, אדם אין בעצמך עד יום אותך. קטע מעניין הצירוף הזה, אתם יודעים למה? כי אני בהגדרה חסר. אני בהגדרה לא משהו, אין מה לעשות. אני, אסור לי להאמין בעצמי. להאמין בעצמי הכוונה לבטוח בזה שהכל יהיה בסדר. לא, לא הכל יהיה בסדר. אתה תמיד צריך להיות עם עיניים פקוחות ולשים לב איפה אתה טועה. כי בהגדרה אתה טועה. אתה בן אדם, אתה לא מלאך, אתה לא הקדוש ברוך הוא, אתה בן אדם, ממילא אתה טועה. בסדר, טעות כזאת, טעות אחרת, תכלס אתה טועה. אי לכך ובהתאם לדעות, תהיה ערני. איך תהיה ערני? איך אני ערני על החסרונות שלי? כי תמיד כשאני נפגש עם חסרון שלי, יש לי 1001 תירוצים למה זה דבר טוב. בסדר? יש לי 1001 סיבות למה בעצם זה רעיון נפלא, או אני מאחר לפגישה, יש לי 15 תירוצים על המקום. הלוואי שכל תוספות שהייתי נפגש בו, היה לי את אותה כמות תירוצים. כלומר, בסוף אני לא רואה את החסרונות שלי. בשביל זה אתה צריך את הציבור. אתה חייב את הציבור כדי לשים לב מי אתה. כדי בהתפתחות האישית שלך, במי אתה, מה אתה. אתה יכול להיות אדם שכל הזמן נמצא במקום הקטן שלך, אתה תקוע. דיוק יצא לי לשמוע שבועיים על חבר מעבר הרחוק, שהוא היה בחור שעובד לבד, אבל בחור שעובד לבד באופן נוקשה. הוא, יש לו את הזה, מוכשר מאוד אמנם, שיש לו המון המון יכולות, אבל עובד לבד. והתגלה שזה לא השתנה. והוא משלם על זה מחירים, היום ברמת המשפחה שלו, הוא משלם על זה מחיר מאוד מאוד רציני, שהוא לא יכול להיפתח. עכשיו הניסויים שלו לא נמצאים במצב טוב, וזה בדיוק זה. זה בדיוק הסיפור של אדם שעובד לבד ולא מסוגל לראות מכלול. אבל הלל גם אומר עוד משהו. שתי אמירות שלכאורה נראות סותרות אחת את השנייה. אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? אם אין אני לי מי לי, זה נשמע לכאורה אמירה מאוד 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 סומכת על עצמי. אם אני לא אעשה משהו, זה לא יקרה. מה עם הציבור? מת. אני רוצה משהו, רק אני דואג לזה. בסדר? אין אף אחד אחר שעשה זה במקומי. אמא לא תשטוף כלים במקומי, אמא לא תצדר את החדר במקומי, אף אבא לא יחבס את הבגדים שלי במקומי, רק אני צריך לעשות כל הזמן, לדאוג לעצמי, אני עושה את זה, ואף אחד אחר לא יגיד לי. זה מאוד מאוד מאוד, כשהאמירה הזאת היא מאוד מאוד לכאורה מתבדלת, ואז מגיע הצד השני ואומר, וכשאני לעצמי, מה אני? מה זה אומר? אם אתה גם מנסוק רק בעצמך, רק בנתיב הספציפי שלך, אז אחי אתה כלום, אתה אפס. אחד מהדברים שהכי כואבים לי לראות בכל הסיפור הזה של הכנה לצבא, זה הסיפור הזה של אדרנלין וכאלו. מקפיץ אותי, מקפיץ אותי. למה? כי זה לקחת משהו כל כך ערכי וגדול, לא, אין לי בעיה לעשות כושר ולהתכונן, זה לא הבעיה, אלא המנגינה הזאת שנאמרת במחוזות כאלו. אתה רוצה הגשמה עצמית, אתה רוצה למצות, להגיע לשים בחיים שלך, בוא אלינו ותגיע לשייטת. מה? השייטת זה בשבילי? אני רוצה להיות לוחם בסרט מנכ״ל, למה? בגלל שאני אהנה מזה? אז רגע, שנייה, רגע. זה שיש לי חסרונות ואני לא עושה את הכל לשם שמיים, את זה אני מכיר. אבל להפוך את זה לאידיאולוגיה? איך אתה לא מתבייש? אתה חייל כי אתה תורם לעם ישראל, אתה לא חייל בגלל שזה נעים וכיף לך, ובגלל שאתה מרוויח מזה משהו, או בגלל שבקורות חיים שלך יהיה כתוב סרט מנכ״ל. אם אתה עושה את זה בשביל זה... אם אתה עושה את זה בשביל זה, לפחות תתבייש בזה. עכשיו אני יודע, כולנו בני אדם, ולכולנו יש גם רצונות שאין נעם לשם שמיים. מכיר את זה, בסדר? העוקב אחרי המין האנושי בכמה אלפי שנים האחרונות, שמתי לב שלא כולם עושים לשם שמיים. הבנתי. אבל עוד לא להתבייש בזה? כשאתה לעצמך, מה אתה? אתה אפס, אתה שום דבר. מוכרים אותך, אתה ככה, אתה גוש בשר, אם אתה לא יודע להיות חלק מכלל, אתה כלום, אתה שום דבר. זה נכון שברור שאתה כל הזמן צריך לדעת להיות אתה ולהיות נאמן לעצמך, ואם אין אני לי מי לי, ברור שיש את הצד הזה. אבל כשאני לעצמי, עם כל המטרה שלך ורק הגשמה עצמית, אתה היום פה, מחר אתה אפס. מה כל כך מרשים, רגע נחזור אחורה, מה כל כך מרשים בנתן שרנסקי? מה, זה שהוא עמד בעינויים? לא, זה שהוא אדם לאומי. זה שהוא אדם שרואה את עצמו לא רק כפרט, אלא חלק מתנועה מאוד גדולה. זה מה שכל כך גדול פה. מה כל כך מרשים באנשים הגדולים, במנהיגים הגדולים של עם ישראל, וזה שהם לא רואים את עצמם, רק כפרט קטן. כשאני לעצמי, מה אני? פיר, רוצה לשאול משהו? אנחנו לא רוצים להיות אנשים בודדים. כשאתה בודד, אתה שום דבר. אתה אפס. אתם יודעים מה כל כך קשה בניווט בדד? בניווט בדד אין שום דבר ברמת הניווט שהוא קשה. שום דבר. מה ההבדל בין אם אתה מנווט באחד בודד ואתה מוביל? הרי גם כשאתה בחוליה, אז כל פעם שאתה מנווט, רק אתה מנווט. אסור לאף אחד להגיד לך שום דבר. אז מה ההבדל בין כשאתה מנווט בחוליה לבין כשאתה מנווט באופן בודד? למה ניווט בדד הוא כל כך קשה? לא בגלל הניווט. בניווט אתה יודע, אתה נווט על, אתה מעולה, אתה עושה הכל. אבל זה עדיין קשה לך. למה? כי אתה לבד. כשאתה לבד, כשאתה לא בציבור, אתה חלש. אתה מהר מאוד מרגיש, מה אני עושה מול זה? מה אני עושה מול האתגרים הגדולים האלו? איך אני... גדול עליי. כשאתה לעצמך, אתה שום דבר. אבל אנחנו כל כך לוקחים כמובן מאליו את זה שיש מסביבנו ציבור, עד כדי כך שאנחנו לא שמים לב שכדי שיהיה ציבור צריך לבנות אותו. צריך שיהיו אנשים שם, שיבנו את הציבור, שהובילו אותו. ואם אין מנהיגים, ואם אין אנשים שבאמת אכפת להם מהציבור, אז אין שום דבר. ואם אני לא רוצה להיות שייך לדבר הגדול הזה שנקרא ציבור, אחי, אתה הרעי לגמרי. כמו עלה ברוח. אתה הרגע פה ונחמד ונעים, עוד רגע אתה לא. שימו לב בסיפור של נתן שרנסקי, שאל בימים הראשונים שהוא היה במאסר, מה הוא אמר? הוא אמר, הרגשתי פחד. מה? הרגשתי פחד. ואז מה אמרתי לעצמי? מה ההבדל? זה רק הבדל של 2 קילומטר. לפני יומיים הייתי חופשי, והרגשתי אלוף העולם, וחלק מתנועה בינלאומית, וזה יופי, והרגשתי כל כך עוצמתי. עכשיו, כל מה שקרה, והרי ברור שזה ממשיך, אותה תנועה בינלאומית ממשיכה. כל מה שקרה זה שהעבירו אותי 2 קילומטר ושמו אותי בתוך תא בודד. ובגלל זה אני מרגיש פחד, כי אתה מרגיש לבד. וכשאתה לבד באמת, ואתה לא רואה את הציבור, ואתה לא רואה את הצרכים של הציבור, ולא רואה את האתגרים של הציבור, אז כן, אתה, זה ברור מאוד. ציבור לא מת, אני מת. עכשיו השאלה היא, זה חלק ממה אתה. יעקב אבינו לא מת. אתם יודעים למה חזל אומרים את האמירה הזאת? כי יעקב אבינו זה הציבור. אתה ואתה 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 ואני, כולנו יעקב אבינו. אז הוא לא מת. הוא ממשיך לחיות. הוא עדיין חי כל הזמן, כי הוא הציבור. הציבור לא מת. אבל אני יכול, איך זה קורה? עכשיו השאלה היא, ומה אתה יותר? אתה יותר עצמך, אתה יותר החיים הפרטיים שלך, או שאתה יותר הציבור? וכאן מגיעה השאלה הגדולה, זה מה העומק של זה? מאיפה זה מגיע? בסדר? מאיפה העיקרון הזה נובע? הקדמת שערי יושר, מקווה מאוד שכבר יצא לכם להיפגש עם זה עוד בעבר, אם לא, זאת הזדמנות מעולה. וסגולה זו היא, השערי יושר, בסדר, רבי שמעון שקופ, בסדר, אחד מגדולי האחרונים, אחד לפני בערך 150 שנה, כתב ספר בלמדנות, נקרא שערי יושר, אבל בהקדמה שלו יש כמה נקודות באמונה. וסגולה זו היא, שיתברר והתאמת אצל האדם איכותו של האני שלו, כי בזה יומדד מעלת כל האדם לפי מדרגתו. כלומר, יש איזה מין מדרג מסוים שבו אנחנו חיים, מדרג של התפתחות. ומה השלב הנמוך של זה? האיש הגס והשפל, כל אני שלו מתומצם רק בחומרו וגופו. הוא מזהה את מי זה אני. אני זה רק החומר שלי. אני, מה, כמו שפעם שמעתי מישהו אומר, מה החיים שלי? החיים שלי זה מארוחת בוקר, לארוחת צהריים, לארוחת ערב. זה החיים שלי. החומר, הגס. אז נכון, הוא עובד, והוא עובד בעבודה מאוד רצינית, אבל מה מרגש אותו? מה משמעותי לו? החומריות. ובין האוכל, לבין הטיסה לחול, לבין הטיול, לבין האטרקציה הזו ואחרת, זה החיים. ואז ממילא כל אני מתרכז בזה. אם אתה מתכתב עם זה, אם אתה מסייע לי לרמה החומרית הזאת, אז מעולה, אז אני משתף איתך פעולה, ואם לא, אז לא. אין יותר מזה. אני עסוק בעולם החומרי. עכשיו, האיש הגס והשפל הזה זה כולנו. רק שתהיו בעניין. כולנו. בשלב הראשון, כתינוקות. תינוק לא רואה שום דבר חוץ מעצמו. הוא עכשיו רעב. מה הוא עושה? מאיר את כולם. סליחה, חצוף. למה אני צריך לקום בשבילך? רוצה לאכול? לא יודע, תדאג לעצמך. למה אני בשתיים בלילה צריך לדאוג לעצמך? תינוק לא רואה את עצמו. לא רואה שום דבר חוץ מאשר את עצמו. עכשיו, גם ילד לוקח לו זמן לצאת מזה ולהבין ש... בסדר, גם אם אני רעב, זה לא אומר ש... גם אם משהו מטריד אותי, זה לא אומר שאפשר להעיר את ההורים שלי במנוחת צהריים בשבת. זה לא אומר. זה לוקח לו הרבה מאוד זמן להבין את זה. ולוקח לו הרבה מאוד זמן להבין את זה, שזה לא רק בגלל שאם הוא יעשה את זה, אז ההורים יחסו, אלא בגלל שבאמת לא אמורים, זה לא נכון לעשות כזה דבר. זה לא דבר פשוט. לוקח זמן להתפתח לזה. אני אגלה לכם סוד, לא כולם התפתחו מזה. לא כולם יצאו מתוך הנקודה הזאת של הילדות, של האיש הגס הזה. לא כולם. וככל שעובר הזמן, אתה אמור ללכת ולגדול מתוך המקום הזה. חלק מהמצבים מצליחים יותר, חלק פחות. למעלה ממנו, מאותו איש הגס, מי שמרגיש שאני שלו כולל את כל עם ישראל. זה כבר... אבל אני אגיד רגע משהו בעיניים, לפני שאתה מרגיש שכל עם ישראל זה אתה. קודם כל, אתם יודעים שבשביל להתחתן, אתה חייב לעבור דרגת ביניים, בין הראשון לשני. האני שלי יכול להיות גם אנשים אחרים. כרווק, אתה מקבל החלטות מהרגע להרגע. בא לך עכשיו ללכת ליהנות עם חברים? אתה קם, הולך ליהנות עם חברים. בא לך עכשיו לשחק כדורסל? אתה קם, הולך לשחק כדורסל. מה שבא לך זה מה שאתה עושה. בגדול, בסדר, אתה צריך להתחשב פחות או יותר באחרים, אבל ברגע שהתחתנת, מה זה אומר? זה לא עובד ככה. בא לך עכשיו להתפלל ערבית, אתה אומר לאשתך, אשתי היקרה, תקשיבי, יש לי ערבית עכשיו או עוד שעה, מה את אומרת? ואז מחליטים ביחד. ערבית, נע, משהו, מה זה אלמנטרי פשוט? ארוחת ערב, עכשיו או עוד, מה את אומרת, מה נאכל? זה חיים של נישואים. חיים של נישואים זה לא ירח דבש ללכת עם לבבות וזה. זה. זו חשיבה זוגית, זה לעבוד ביחד. עכשיו, אם לא עשית את זה, אם אין לך יכולת להתחשב בסביבה, אז לא באמת התחתנת. סיפור עצוב של הרבה מאוד אנשים, לכן צריך לחיות בפנימיה לפני, מומלץ מאוד לחיות בפנימיה לפני, מכינה קדם צבאית לדוגמה, או לחילופין, מומלץ להיות חייל בצה"ל, שכל הזמן אתה בעצם עסוק באחרים, בחבורה, במי שנמצא סביבך, וזה לא מובן מאליו, ושלא נקל בזה ראש. כי לצערנו, אחינו היהודים ברחבי העולם שלא חווים את זה, ולא מכירים את זה, ולא גדלו לתוך התרבות הזאת, זה לוקח זמן להכניס אותם לתוך הרעיון הזה, שאתה אשכרה צריך לקחת אחריות על מה שקורה סביבך. זה לא פשוט. אבל בקצה של זה, לאן אתה צריך להתפתח? אתה צריך להתפתח למקום שבו אתה מגיע למצב שבו כשאתה שומע את המושג עם ישראל, אתה מזהה את זה כאני. אני זה עם ישראל, עם ישראל זה אני. דוגמה לדבר כזה, פעם אחת הייתה לי הרצאה על ט"ו בשבט, וההרצאה בסוף עסקה פחות או יותר ברעיון הזה, כאילו היכולת החשיבה שלי כפרט על העובדה שיש כלל. העברתי באותה שבוע את ההרצאה הזאת באחד מבתי הספר הכי טובים במדינת ישראל, בית ספר פרטי חילוני שההורים של זה משלמים המון כסף כדי שהתלמידים ילמדו שם, כדי שהבנים שלהם ילמדו שם, וכולם הבנים של, בסדר? כאילו זה, אתה שומע את השמות משפחה, זה כולם שרים, חברי כנסת, מנכ"לים של כל מיני, קיצור, זה הזה. העברתי את ההרצאה, היה סבבה, בסדר, היה נחמד, לא אומר שלא, היה ממש הרצאה נחמדה מאוד. אותה הרצאה, אחד לאחד, העברתי כמה ימים אחרי, לא זוכר, נראה לי זה היה יומיים אחרי, העברתי בחתמר בנימין, בסדר? היה שם איזה יום, עברתי מאיזה, מבסיסים, ממוצבים שונים, המוצב פלוגתי פה, המוצב פלוגתי שם. מי הייתה האוכלוסייה? כל מיני חבר'ה. עכשיו חבר'ה לאו דווקא מהאליטה של מדינת ישראל, מכל הקשת. ראו חטיבת כפיר, תפסו שם קו באותו זמן, כולם הגיעים לשם. אין לך איזה, זה לא איזה משהו מסוים. בהרצאה הזאת חבר'ה בחו. בחרו ממש. עכשיו, ותוך כדי אני רואה כמה אני מדבר אליהם. ולמה? מה ההבדל? מה, אתה אומר, רגע, לא הבנתי, מה קרה פה? בית ספר, תיכון, מעולה, חבר'ה איכותיים, סבבה, זה עובר לידם. ולעומת זאת חיילים, זה מרגש אותם, זה משמעותי להם, והסיפור לא יקלה. מה? בדיוק. כי הם רק חיכו לזה שמישהו יבוא ויגיד להם, אחי, אתה פה בשביל עם ישראל, אל תתבייש מזה. אל תתנצל על זה שאתה עושה כאן משהו בשביל האומה כולה. תתגאה בזה, תשמח בזה. כי כשהוא עולה שמירה, אין לו שום סיבה הגיונית, פרטית, לעשות את זה. ההיגיון היחיד לעשות את זה, לעלות שמירה ולעשות את העבודה הסיזיפית הזאת, זה רק בשביל עם ישראל. ועד ברגע שאתה עושה את זה, ברגע שאתה אשכרה עושה משהו בשביל עם ישראל, באמת, אתה פתאום גדל. משהו בתוכך מתפתח שלא היה מתפתח גם אם היית עושה אלפי תארים באסטרופיזיקה במה שאתה רוצה. זה לא למה, למה? כי זה ציר פרטי וזה ציר לאומי, וככה אתה באמת גדל, ככה אתה נהיה אדם גדול יותר.
שנייה אחת.
וכאן יש איזו אמירה של השערי יושר שבעיניי היא ממש חשובה. זה לא איזו עבודה שאנחנו עובדים על עצמנו, מספרים לעצמנו סיפורים. אלא מה הוא אומר כאן? שבאמת כל איש ישראל הוא רק כאיבר מגוף האומה הישראלית. אני, אביעד הקטן, חלק מדבר ענק שנקרא עם ישראל, זה באמת אני. והעובדה שאני חלק מעם ישראל משליך על המון דברים. אני צריך לפקוח את העיניים ולהבין את זה, בסדר? אני זה שאני חי היום במדינת ישראל, יש לי עכשיו מגן ואור ותאורה ונחמד. מה זה, למה זה? זה כי אני חלק מעם ישראל שהקים את מדינת ישראל, שהתפתחה בצורה כזאת כלכלית, שיש כזה דבר. אני היום לומד תורה, זה העולם שלי. למה? כי אני חלק מעם ישראל שקיבל תורה ופיתח אותה במשך אלפי שנים. כלומר, המושג מי אני והתהליכים שאני עובר, זה אני לא יכול להתנתק מהעובדה שאני חלק מעם ישראל, אני באמת חלק. קטן, בדור מסוים, רק ל-70, 80, 90, 100 שנה. בסדר, אבל בסוף זה מה שאני. אני עבר מהגוף הענק הזה שנקרא עם ישראל. ולרוב אנחנו רואים את המקום הקטן שלנו. הסיפור, אמנם לא בתוך עם ישראל, אבל סיפור שבדיוק מאפיין את זה. אברסט. בשביל לעלות לאברסט אתה לא מגיע לנפאל נוחת ומתחיל לטפס, זה לא עובד ככה. זה המון אימון לפני. אתה צריך להתאמן על המון מאמץ פיזי, ארוך מאוד, למשך הרבה מאוד זמן, עם מעט מאוד חמצן. בחור מרחובות בשם נדב, החליט שזה מה שהוא רוצה לעשות. והוא עלה במגדלי עזריאלי, היה עולה את מגדלי עזריאלי 50 פעם, ביום אחד, בסדר? עולה, יורד, מדרגות, עולה, יורד, עולה, יורד, 50 פעם, ברצף. זה מטורף. למה? כדי להגיע, וככה הוא התאמן, לא זוכר אם הוא אמר שנה או שנתיים. ואז הוא מגיע למחנה התחתון, כאילו לאיפה שמתחילים את המסע. אבל זה לא שאתה מגיע לשם, נוחת ואז מתחיל לטפס, זה לא ככה. אתה נמצא שם, זה נראה לי חודשיים, שאתה קודם כל מתמקם, ואז אתה עושה ביום הראשון, עולה 100 מטר. נותן הריאות שלך להתרגל לאוויר 100 מטר מעל המחנה, יורד. ואז ביום הבא 150 מטר, וככה, בסדר? 200 מטר. וככה עד שאתה מגיע למצב שבו, אוקיי, הגעתי, יש להם איזה נקודת ציון כזאת, שאם הגעת שם ועברת כך וכך זמן והכל בסדר, מעולה, אז מכאן ואילך אתה יכול כבר לעלות את זה באופן רציף. מגיע למצב שבו זהו, הגיע היום הגדול. עכשיו הוא עבר את הכל, הוא כבר מסוגל לזה, מגיע לבית, וקם בבוקר ומתחיל את העלייה הגדולה. עובר את הכל, כמעט. מגיע 100 מטר לפני הסוף. ורואה בצד הדרך, מטייל טורקי, זה יצא מיד אחרי המרמרה והיה בכלל נורא, מטייל טורקי שסובל מאיזה בעיה. שהוא מאבד הכרה, משהו כזה. ועכשיו, שני נדב, שתי אפשרויות. אם נגיד, והוא רק יעשה את המאה מטר הנוספים, יתקע שם דגל, יעשה סלפי ויחזור. מישהו בעולם יאשים אותו? מישהו בעולם ידע מזה? לא, הוא במקום הכי גבוה בעולם, נכון? הוא בסדר, הוא לבד שם. ועכשיו אותו מטייל טורקי, מה יקרה לו? לא ברור שישרוד את זה. עכשיו, וגם בוא נגיד את זה ככה, זה לא שיש לנדב יותר מדי מה לעשות, זה לא שיש לו איזה מסוק עכשיו שהוא יכול, אלא איך שהוא צריך לגרור אותו, איך שהוא צריך להוביל אותו למטה, זה לא דבר שמה בכך. עכשיו, יכול להיות כל מיני תירוצים, הוא יכול לראות את ה... מטרה שלו להגיע לאברסט וסוף סוף אחרי כל המאמצים שעשיתי להגיע לאן שאני רוצה ואפשר לטפל בו. מה נדב החליט לעשות? להתנדב, נדב. ואז הוא מתחיל לטפל באותו מטייל טורקי, מוריד וחלק מהטיפול היה צריך לעשות לו איזה משהו, לעשות עם סמך, לעשות, ובשביל זה הוא היה צריך להוריד כפפה. עכשיו להוריד כפפה באברסט זה אומר שכנראה קורטים לך את היד בגלל נמק, בסדר? כאילו מהר מאוד הקור שם הוא כל כך קיצוני שהיד פשוט מתחילה למות, כאילו ברגע שאתה עדה אתה מתחיל לראות שחור, שהידיים שלך מתחילות להיות שחורות, שזה כמובן גם בסוף זה תקנת חיים. מוריד את הכפפה, מתחיל לטפל בו ומתחיל לגרור אותו למטה ומציל אותו ומוותר על האברסט. בסוף הסיפור המטייל הטורקי ניצל וקרטו לו, קרטו לנדב נראה לי אצבע אחת וקצוות של עוד שתי אצבעות, והוא ויתר על האברסט. סלפי מהאברסט כבר לא יהיה לו, זהו. וכאן זה מצב שבו אתה אומר, רגע, יש אותי, יש את הרצונות שלי ויש את הציבור, הציבור צריך להציל חיים, ערך חשוב. עכשיו יש אנשים שמתים בדרך לאברסט, עוד קורבן של האברסט, זה קורה. אבל הנה בן אדם שרואה, שיודע לצאת מהמקום האישי והפרטי שלו ולראות את הציבור ולראות את הכלל. אבל זה אירוע קצה, כמו שאמרנו קודם, יש גם יום יום. ביום יום זה לא פשוט. ביום יום אתה צריך ללמוד איך להיות חלק מהציבור, הכי פשוט. שימו לב, פסקה בשמונה קבצים, בעיניי פסקה קריטית, בסדר? ממש. כל מה שאדם מתעלה יותר בצורתו הרוחנית מרגיש שהוא יותר את הערך הגדול של הרבים. שמתם לב מה כתוב פה? כך אתה מרגיש. כלומר, ככל שאתה מתעלה מבחינה רוחנית, איך זה יתבטא? בעובדה שאכפת לי, זה רגש, אכפת לי מאחרים. אני יותר שם לב לציבור, למכלול. הציבור מתחיל להיות חי בתוכיותו. הבנתם מה זה להיות חי בתוכיותו? אני ממש מרגיש, מרגיש כאילו אם עם ישראל נמצא עכשיו במלחמה, אני לא רגוע. אם יש עכשיו בעיות כלכליות וזה פוגע בכלל הציבור, אני לא קשה לי עם זה. אם אני יודע שבציבור מחללים שבת, אני לא, לא קשה לי, לא אני זוכר פעם אחת היה לי תחת אצל חבר שלמד בישיבה בתל אביב של הרב גנץ, שמצא במקום מאוד מרכזי בתל אביב. אני זוכר שהייתי שם בשבת, כאילו התארחתי בשבת, והיה לי מה זה קשה, ממש, היה לי ממש קשה לישון בלילה. לא בגלל הרעש, אלא בגלל מה שהרעש הזה אומר. לא בגלל, אלא, כאילו, אתה פתאום רואה, אתה נמצא בלב תל אביב, אוטוסטרדות ענקיות, ונוסעים שם, וכל שבת, כאילו, נוסעים, בלי סוף. כאילו, אשכה, אתה רואה מיליונים של יהודים, כאילו, כל הזמן. עכשיו סבבה, אז במכונית הראשונה אתה אומר יולדת, במכונית השנייה אתה צוחק על זה שזה יולדת, במכונית ספורט השלישית אתה כאילו די, בסדר, לא, זה, יולדת זה כבר לא תהיה, בסדר? במיוחד שזה גבר, קצת קשה לי להאמין שהוא יולדת. כאילו, וזה מפריע או לא מפריע? עכשיו, אני בקטנותי רק שזה היה ממש מולי, זה הפריע לי, אבל זה שאלה, מה... אז בסדר, זה לא מולי, אז אני פה בקשת והכל נחמד, אבל בתל אביב זה ממשיך להיות. וזו שאלה כמה אתה חי את הציבור. וככל, ולתפקידים הגדולים באמת, אתה חייב להיות אדם שחי את הציבור. כדי להיות קצין, אתה חייב להיות ציבור. אתה חייב להיות אכפתי ממה שקורה סביבך. הציבור מתחיל להיות חי בתוכיותו, בלבבו ועומק רצונו. הוא מרגיש את הצרכים הרבים של הציבור. אני מרגיש מה הציבור צריך, את גודל הערך של החיים המפעמים בכללות הציבור, והוא עומד כולו לעיני רוחו כדמות חטיבה אחת. הוא מרגיש את המציאות הממשית של הציבור, הוא מתמלא אליו אהבה וכבוד אין קץ. אני ממש מרגיש, אני יודע עכשיו שהציבור צריך משהו, זקוק למשהו, זה מפריע לי. ואם זה לא מפריע לך, אז אתה לא ראוי באמת להניג ציבור. וזאת הסיבה שבגללה, הרב קוק אומר, שימו לב, ואז הרי הוא מתעלה להיות, הדגשתי את זה כדי שתזכרו את זה, מנהיג ציבורי אידיאלי. מה זה מנהיג מאמין? זה. זה בן אדם שאכפת לו ממה שקורה סביבו. מאוד פשוט. לכולם יש תירוצים למה לא להתנדב. לכולם יש סיבות. ותמיד יש גם משהו נכון בסיבות האלו. יש משהו מוצדק. כשאתה... אם אתה נמצא בעולם של טנקים, אתה צריך עכשיו עם פטיש 5 להתחיל לדפוק על הזחל של הטנק, זה לא כיף. וכולם בשלב הזה, יש להם בדיוק משהו חשוב לעשות. הם בדיוק צריכים להיות המאזינים של הקשר, ויש להם 1,001 תירוצים, למה שנייה רגע עוד זה. וכששואלים בוואטסאפ, אני לא יכול להגיע לתורנות, מי יכול להחליף אותי? בדיוק יש לזה את המאמר, להו את הריצה, לזה את הגיבוש עוד 4 חודשים, אז הוא כבר צריך להתכונן מעכשיו, ולהו שמו באמצע הסדרה בנטפליקס, אז מאוד חשוב לו לא לפטפס את הסדרה המאוד ערכית הזאת. איך מישהו לא מזמן אמר לי, התחיל לשכנע אותי שאני חייב לראות סדרה בנטפליקס, כי אתה לא מבין הערך החינוכי של... אז אמרתי לו, היינו בדיוק ליד זה, אמרתי לו, כן, יש לי גם, האמת שבדיוק יש לי סדרה ממש דומה לזה, לסדרה הזאת קוראים בבקמה, במהציע, בבבטרה, אחלה סדרה, אני ממליץ לך גם, זה מאוד יעזור לעולם הערכי שלך. ככה אתה נהיה מנהיג. ובשאלה איך אדם ראוי להיכנס לבה"ד 1, זאת השאלה. זה המדרג. ובשאלה האם הוא יהיה, האם הוא יוביל ציבור אחריו בפוליטיקה או בכל מקום אחר, זאת השאלה. אכפת לך מהציבור? לא רק מה אתה מצהיר, מה אתה אומר, כולנו מצהירים, אתה יודע, באמת עכשיו. שוטפים כלים, אתה יודע לשטוף כלים? כשכולם עייפים, אתה שוטף כלים, כולם גמורים עייפות. אגב, זה אוטוטו יקרה לכם. אתם תחזרו מהצבא, בסדר? עכשיו, עוד גם אם היה לכם את השבוע הכי נעים ונחמד שיש, שיכול להיות בשירות הצבאי, בהגדרה אתה חייל עייף. אתה מגיע הביתה, אתה חייל עייף. בסדר? זה ההגדרה שלך. עכשיו, ובטח ובטח אחרי שהיה לך סדאות, שבוע קליעה, שבוע מלחמה, סדרת מלחמה, לא משנה. לא, 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 כרגע זה לא משנה מה. היה לך משהו, שבוע מאוד אינטנסיבי, עכשיו אתה חוזר הביתה. גם לאמא וגם לאבא שלך עבר שבוע מאוד קשה. מי שותף כלים? מי שותף כלים? זה קל להגיד, אבל מה קורה כשהכתף שלך שבוע?
אז אני שותף רק מסלגות
וסכילים. ברור ש...
כלומר... מפנה מדיח.
מה, מפנה מדיח. אז אפשר למצוא פתרונות, אני לא אומר שלא. אבל השאלה זה האם אתה באמת מסוגל ברגעים הקשים והמאתגרים, שם אתה נבחן כמנהיג אמיתי. כאדם שבכלל עושה משהו בשביל אחרים. לא בסיסמאות, לא בכאילו, אלא באמת כי זה ההתפתחות שלך. ככה אתה גדל. אתה נהיה בן אדם יותר טוב, יותר גדול, יותר בוגר, פשוט יותר, ברגע שאתה יוצא מהמשבצת הקטנה שלך, אכפת לך מאחרים. ובאמת אכפת לך מאחרים. מוסרו מתעלה להיות צדיק לרבים, שימו לב לביטוי, צדיק לרבים. יש הבדל בין הרבה מאוד אנשים צדיקים גדולים מאוד, לבין אנשים שהם צדיקים לרבים, זה לא אותו דבר. יכול להיות לך, גדול הדור זה לא רק התלמיד חכם הכי גדול בתוך הדור. גדול הדור זה גדול שהוא גדול של הדור שלו. שהוא חי את הדור. כלומר, הוא ברור שהוא תלמיד חכם עצום, אבל זה שהוא יודע שולחן ערוך לא הופך אותה עדיין לגדול הדור. גדול הדור זה אדם שהגדלותו זה בגלל הדור שלו. זה בגלל שהוא חי את הדור, ובגלל שהוא נשם את הדור, ובגלל זה, זאת הסיבה שבגללה הוא גדול הדור. ואנחנו רוצים להיות גדול הדור. לא רק גדולי הדור בתורה ופוסקים, גדולי הדור במובן הזה של אני חי את הדור הזה ויודע מה הוא ויודע את הכאבים שלו ויודע את הפערים שלו ואת המורכבות שלו ואני רוצה להיות חלק קודם כל באנשים מסביבי אבל במעגלים יותר רחבים. שימו לב, זה מדהים, ואור נשמתו מתחילה להאיר בקדושת אורו של משיח. יש כאלו שאומרים we want משיח now, אתם יודעים איך זה? בשטיפת כלים. הנשמה שאתם שומעים על זה, שית תורנות מנהלה, ניקית שירותים, אור נשמתך מתחילה להעיר בקדושת אורו של משיח. שמעתם את הביטוי? לא פחות מזה, אתה קצת משיח. עם השירותים והריחות. שם זה אורו של משיח. לא פחות, כן.
חוזרים לעם ישראל, חושב כאלים, ולהורים ולרושים עושים תורנויות ודברים כאלה. אנחנו עושים את זה גם מתנהג שכבר מתקדמים כמו שצריך ויהיו, אבל כי אנחנו באמת אכפת לנו, אבל גם... אבל באופן כאלי, אני חושב גם בשביל שגם לאחרים יוכלו, כאילו, נגיד להורים, יוכלו לנוח אחרי שהם עובדו קשה, נגיד.
נכון, אז זה אכפתיות, נו.
אבל אז אם כולם עכשיו, באופן כאלי, כאילו, תורה שדורת, אם המטרה שלנו כזה שגם אנשים אחרים יצליחו כאילו לנוח או לא יעבדו כל הזמן, כדי שאנחנו ככה אצלנו. אם כולם יעשו ככה, אז בסוף מי כן יקבל מהתרומה הזאת שלנו?
הלוואי שזאת תהיה הבעיה שלנו, בסדר? הלוואי שזאת תהיה הבעיה שלנו, אבל בוא נגיד את זה ככה. זה נכון שלפעמים תרומה לאחרים קורית מזה שאני לא תורם, בסדר? אם אני הורה שאני כל הזמן עוזר לילד שלי להתלבש, תקשיב באיזשהו שלב, כאילו אם הוא בגיל 16 אני עדיין עוזר לו להתלבש, זה באמת בעיה, בסדר? יש איזשהו שלב שהוא צריך להתלבש לבד, ובזה ועל ידי חוסר התרומה שלי אני תורם לו יותר. זה נכון, אבל זו בעיה שולית, רובנו לא נמצאים שם, רובנו נמצאים במקום שבו, עזוב אותי, למה להיות פרייר? אני בגלל שאני בגלל השעה אני לא אני רק אגיד את המשפט הראשון. עוקפי מה שהחשק להיטיב מתגבר בו על ענייני החיים המוגבלים ותוכניהם, כן יותר ויותר הולך רוחו ומתעלה. הבנתם? ההתעלות הרוחנית שלי קורית כתוצאה מהעובדה שאני מסתכל החוצה. לא נעים לי, לא נחמד לי, לא... ובדיוק הדרך להתעלות רוחנית. כאילו, האמירה הזאת שאני אומרת במכינה, שהתורנות זה אירוע תורני, זה לא רק, כן, אני יודע, הרבנים אוהבים משחקי מילים, אבל זה לא רק זה, וברי, זה לא רק זה. זה בגלל שזה באמת ככה, זה אירוע תורני, זה אירוע שמרומם אותך. למרות שזה שטיפת גסטרונום, ולמרות שזה לא נעים בכך, זה לא תמיד במזגן, וזה לפעמים מאתגר מאוד, ולא נעים, נכון? אבל זה מייצר מצב שבו אתה... רוחני יותר, אתה מתעלה יותר. ובמילים אחרות אם נסכם, ככל שאתה יותר חי את הציבור, אתה גדל. זה הסיפור, זה המשפט. למה לתרום? כי אתה גדל. כי אתה, אתה פשוט יוצא מהקטנות שלך, ומהנמיכות שלך, ומה, לראות רק את מה נעים לי ומה נחמד, למצב שאתה, אתה פתאום רואה את עצמך כחלק מהמפעל, תופך אותך למי מצב שבו אתה ילד על אופני BMX, למצב שיש לך מנוע של בוינג 747 או 777. זה ההבדל. עכשיו, עכשיו תחליט איפה אתה רוצה להיות. אתה יכול להמשיך להתנהל כמו ילד. שיש חבר'ה בני 40, 50, 60 שמתנהגים ככה. נוכל פעם אחת הייתי עם אבא שלי במועצה הלאומית לשלום הילד. מועצה הלאומית שיש בה, שעושים שם מנהיגי ציבור, גם מעולם הרפואה וגם מעולם הפוליטיקה, ומקבלים החלטות על, על איך, איך צריך לנהל את מערכת הבריאות של הילדים. באיזשהו שלב אמרתי לאבא שלי, לחשתי לו, אפשר להביא להם, לפרופסורים המכובדים קבובות? מה זה? מה אתם רבים כמו הילדים? מה, הכבוד שלי ו... מה? מה זה קבובות? לברוק בוץ אחד על השני. מה זה הבדיחה הזאת? אנשים מכובדים, רציניים, נמצאים בעמדות מפתח במדינת ישראל. מה אתם מתנהגים כמו ילדים? למה? כי הם לא היו בשיעור הזה. זה הבעיה שאנשים לא לומדים בקשת יהודה. כלומר, ועוד איזה כמה מכינות. אבל זה הסיפור. שלפעמים גם אנשים שנמצאים בעמדות מאוד מרשימות, ועם יכולות אינטלקטואליות, ארגוניות, מה שאתם רוצים, ועם המון אמביציה מכאן ועד הירח, הם אנשים קטנים. קטנים. הוא יכול להיות בשייטת עם מניעים של טרקטורון. כאילו, באמת, אתה יכול להיות בפקד סיירת מטכ"ל עם עוד פיסה של ילד, שזה הכל בשביל ההנאה שלך. אבל זה לא. כל המטרה זה לצאת מזה. לצאת מהאגואיסטיות ומהקטנות שלי. נסכם את זה במשפט אחד של חז"ל. חזקה אין אדם חוטא ולא לא. אדם לא חוטא בשביל אחרים. יסוד כל החטאים זה אגואיסטיות. אתה תמיד חוטא בשביל החטאים ותמיד בשביל עצמך. חזקה אין אדם חוטא ולא לא. ולכן הדבר הכי טוב שיכול להיות זה העובדה שאתה תורם לאחרים. ולכן כשאתה רוצה לסכם את התורה כולה זה ואהבת לך כמוך. הצלחה לכולם, ובשורות טובות.